שלום לכולם וברוכים הבאים למדטוק, פודקאסט מבית הקדע ישראל. שמי מיכל זגון רוגל, והיום אני שמחה לשוחח עם דוקטור איאן וייט, מומחה לכירורגיה כללית, כירורגיה קולורקטלית ופרוקטולוגיה, ומנהל היחידה כירורגיה קולורקטלית בלינסון, המרכז הרפואי רבין. שלום דוקטור וייט, ותודה שהגעת לשוחח איתנו.
בכיף, תודה רבה מיכל, וכל המאזינים.
היום אנחנו נשוחח עם דוקטור וייט על סיבוך של מחלת קרון, פיסטולה פריאנלית. בחלק הראשון נדבר על מחלת קרון ומדוע נוצרת פיסטולה פריאנלית, ובחלק השני נדבר על איך חולה הקרון אמור לדעת שיש לו פיסטולה, איך הוא אמור לזהות תסמינים של הסיבוך, וכמובן נדבר על שלבי האבחון ולאיזה רופא מומלץ לפנות. דוקטור וייט, לפני שנתחיל לדבר על פיסטולה במחלת קרון, תוכל לתת לנו הקדמה מהי מחלת קרון?
אז מחלת קרון היא מחלה דלקתית, זה דלקת של המעיים, שיכול לפגוע בכל האורך של המערכת העיכול, מהפה עד האנוס. אז גם אפשר דלקת הכי נפוץ זה במי הדק, במי הגס, גם בפי הטבעת, וזה כאילו הפיסטולות וכל מיני מחלות אחרות.
וכעת כשהבנו שקרון היא מחלה דלקתית, כרונית, תוכל בבקשה להסביר לנו מה זה בעצם פיסטולה, מה זה פיסטולה פריאנלית?
אז פיסטולה תמיד קצת מסבך את האנשים. הקרון עצמו הוא עושה קיבים, הוא עושה דלקת עמוקה בתוך הרקמה של המעיים. אם זה קורה במי הדק או במי הגס, זה עושה קיבים, אבססים, זיהומים, יכול לעשות עצירות וכל מיני בעיות. התסמינים זה יותר כאבי בטן, שלשולים, דימומים, רירית. זה יכול לקרום בעיות של חסימות, של ירידת משקל, וזה יכול להיות מחלה קשה סיסטמית. הפיסטולות עצמם אפשר גם בבטן וגם בפי הטבעת. פיסטולה זה בעצם חיבור בין שני איברים שהם לא אמורים להיות מחוברים. אז בבטן זה יכול להיות בין המי הדק למי הגס, בוא נגיד דוגמה. אז הוא מעקף חלק של המי הדק, אז יש בעיה של ספיגה. הפיסטולה בפי הטבעת זה איזשהו תעלה שהולך מבפנים בתוך התעלה הנעלית או ברקטום, וזה יוצא או באור מסביב לפי הטבעת, או יכול גם אצל נשים לצאת בנרתיק. אז בעצם זה תעלה או צינור שנכנס או יוצא צוח, חיידקים, כל מיני הפרשות, מהמקום של הרקטום של האנוס, לאור, לנרתיק ומקומות סביב פי הטבעת.
תודה דוקטור על ההסבר הזה, ובסופו של יום כשיושב המטופל או המטופלת בבית, מה הם מרגישים? איך זה מרגיש? מה צריך להדליק נורה אדומה אצלהם?
אז זה משהו שבאמת מפחיד לאנשים, כי התחילו או שני דברים, או כאבים ממש באזור של פי הטבעת, וזה יכול להגיע בתור אבסס, אבסס זה פשוט זיהום, אז פתאום יהיו להם סביב פי הטבעת כאבים מאוד מאוד חזקים, נפיחות, או אצל אישה זה יכול להיות כאבים או הפרשות מהנרתיק, ויכול להיות מוגלה, זה יכול להיות צועה, וסביב פי הטבעת יכול להתפוצץ שם את האבסס, ואז מתחיל שם גם מוגלה או צועה, או אפילו גזים שיוצאים ממש מחור, שזה לא החור הנכון, וזה מאוד מדיג וזה מאוד מפחיד, אבל סימנים כאלה, לא משנה אם זה כאבים, נפיחות או הפרשות, כדאי כמובן לבדוק את זה.
ומהניסיון שלך, מרגישים את זה יותר ביום או בלילה, מתי זה קורה?
יכול להיות גם היום, גם הלילה, יכול להיות בבית, יכול להיות בעבודה, יכול להיות בכל מקום. אם זה כאבים וזה ממש מחמיא בצורה בלתי נסבלת, שזה כאבים איומים, אז מגיעים למיון. אם זה מתחיל שם נפיחות, קלה, יכול להיות גרד, יכול להיות הפרשות קלות בהתחלה, הפרשות יותר קשות, אז זה לא משהו שצריך לדאוג מיידית באותו נקודה, באותו דקה, וצריך להפנות לכירוג, נגיע למי כאילו תכף שצריך כאילו מישהו לבדוק.
אז אתה אומר בסיכומו של דבר שאפילו הפעולה הפשוטה ביותר כמו ישיבה עלולה להיות מאתגרת מאוד לחולים.
נכון.
כמו שציינת, חלק מהתסמינים מאוד כלליים, חלקם מדיגים וניתן לטפל בהם. מה בעצם צריך לעשות המטופל ששומע אותנו המטופלת? למי כדאי לפנות? מה צריך לעשות?
תמיד זה בעיה למי אתה יכול לפנות. כי אנחנו בתור מערכת הבריאות שזה תמיד קצת קשה למי ללכת קודם, המון פעמים פנייה ראשונה זה לרופא משפחה, כי זה הגיוני, יש בעיה, אתה הולך לרופא משפחה. אבל א', אם יש לך קרון כבר ואתה יודע שאתה סובל מקרון ומתחיל סימנים של פיסטולה, אז הכי נכון זה לפנות לרופא גסטרו המטפל שלך או שלך. כמובן, אם יש קרון, ואתה יודע שזה קרוב לוודאי פיסטולה, לא משנה אם זה גרד, אם זה נפיחות, אם זה הכאבים באזור של פי הטבעת, אז אפשר להפנות ישר לכירוג. בדרך כלל אתה רוצה ללכת לכירוג, כמוני, שזה חירוג קולורקטלית, או זה חירוג פרוקטולוג, שזה מילים שאף אחד כאילו מדבר על זה. אתה לא כותב בפייסבוק, יאללה, אתה מכיר חירוג נכון. פרוקטולוג, לא מדברים עם החברים, יש בקע, יש כסמרה, כאילו, תמיד מספרים, אתה מכיר כאילו חירוג שיכול להוציא לי כסמרה, שיש בעיה בתחת, אף אחד כל כך רוצה לדבר. אז צריך קולורקטל, זה מהמילה קולון, שזה מהגס, רקטום זה הרקטום, או פרוקטולוג, שפרוקטולוגיה זה החלק התחתון, תחתון של האזור של פי הטבעת, וזה החירוג הנכון כאילו להפנות אליהם. כל חירוג כללי גם יכול לעזור, אבל בדרך כלל זה לעשות הבחנה ולהפנות אותך הלאה לחירוג קולורקטלית או חירוג פרוקטולוג.
עכשיו, אתה מציע למטופל להגיע לחירוג קולורקטלי לבדיקה, כיוון שיש פה את הכאב שמציק, או האם גם הפיסטולה יכולה לגרום לסיבוכים?
תראה, קודם כל צריך הבחנה. הסיבוכים, הסיבוך הכי קשה באיזור זה אבסס. אבסס זה כיס של דלקת, וצריך לנקז את זה. אז זה למה אני אומר, יש כאבים מאוד חזקים, נפיחות חדשה, חום, כאילו צריך ללכת בגדול, ישר לחירוג, ישר לרופא משפחה, רוב הסיכויים יפנו אותך למיון, כדי שאפשר לעשות שם ניקוז. נזק בלתי הפיך, נזק לטווח ארוך, כאילו לא יהיה אם ממתינים בו נגיד, אם זה לא אבסס ומתחיל הפרשות, מתחיל כאבים, הכי נכון זה להגיע לחירוג או לרופא הנכון יותר ממה שצריך להיות בלחץ שתוך יום יומיים צריך להיות בחדר הניתוח. זה ההבדל היחיד. אבסס, זאת אומרת נפיחות, כאבים, אודם, חום למיון. כל דבר אחר תמיד להגיע תוך כמה ימים, שבוע, שבועיים, זה לא משנה לחירוג הנכון.
וכשהגענו לחירוג הקולורקטלי, בעצם מה שלבי האבחון? מה קורה עם המטופל באותו זמן?
קודם כל, האנמנזה זה מאוד חשובה, יש על המון שאלות, שאלות שהן לא הכי נעים לענות, איפה זה כואב, מה זה כואב, מה עם היציאות, אם הן קשות רכות, אם יש גזים מהנרתיק, אם יש צועה מהנרתיק, אבל הפרוקטולוג שהוא יושב במרפאה, יראה 20 אנשים בדיוק כמו את או אתה, שבא כאילו עם הבעיה. פשוט כמו שאמרתי קודם, אף אחד מדבר אחד עם השני, אז כאילו זה קצת מתבייש, אבל לא יותר מדי. ואז בודקים את כל האיזור של הפי הטבעת, של הפריניום, שזה האור בין הפי הטבעת או לשק השחים או לנרתיק, ועושים בדיקה בפנים, להסתכל בתוך פי הטבעת, ומזה הרוב המקרים אפשר להבחן אם זה באמת פיסטולה או לא פיסטולה. אחר מכן השאלה, כמה זה מורכב הפיסטולה? למה זה מורכב? כי יש את הסוגרים, יש את השרירים שם באיזור, וצריך לראות אם הצינור הזה, אם התעלה, עובד דרך השרירים, דרך הסוגרים, אז זה מסבך את העניין יותר, ואז שולחים המון פעמים לבדיקה הדמיה. אפשר אולטרסאונד רקטלית, אפשר MRI של האגן, וזה עוזר להבחן איזה פיסטולה, כמה מורכב הפיסטולה ומה לעשות. בחינת קרון, תמיד זה בא ביחד עם המחלה עצמו. אז אם אין הבחנה של קרון, המון פעמים ישלחו לעשות בירור לקרון, קולונוסקופיה, בדיקה CT או MRI של המעיים, קלפרוטקטין, שזה בדיקה של הצואה, ולהתייעץ עם רופא גסטרו. אם כבר ידוע על קרון, תמיד מתייעצים עם הרופא מטפל, לדעת מה המצב של הקרון, כי זה גם יכול לשנות את הטיפול.
דוקטור וייט, תודה רבה על ההסבר. ובעצם, מה היום הטיפולים שקיימים עבור המטופל?
אז יש המון טיפולים. יש מישהי חכמה שלמדתי ממנה, שתמיד אמרה, אם יש המון אופציות לטיפולים, זה אומר שבדרך כלל אין טיפול אחד שהוא הקסם שיעשה את הריפוי ה-100%. וזה נכון. הטיפולים לצערי, במיוחד בקרון ובפיסטולות פרנליות, אחוזים הצלחה הם לא 100%, אבל יש המון אופציות שאפשר לעשות. קודם כל, השילוב בין החירוג לבין הגסטרואנטרולוג מאוד מאוד חשוב, כי יש תרופות היום שבעצמם הם יכולים להתחיל לסגור את הפיסטולות, וזה חשוב לציין. הרוב מקבלים בכל מקרה תרופה של הקרון עצמם להוריד את הדלקת. בנוסף, אנחנו מוסיפים איזשהו טיפול חירוגית. המון פעמים זה יכול להיות אפילו בשני שלבים. השלב הראשון זה להרגיע את כל ההפרשות, לייבש את האזור, עושים את זה עם נקז קטן, ואז ממתינים את האזור להשתפר, ואז יש אופציות אחרות. אופציה כמו כירורגיה, שאנחנו יכולים להיכנס ולסגור את התעלה מבפנים, או אנחנו יכולים להיכנס ולסגור את התעלה בין לבין, כאילו בין הסוגרים. יש גם דברים שאפשר לסתום את הפיסטולה, כמו דבק או פקק מיוחד שאפשר גם לנסות, ויש היום גם אופציה של תאי גזע שמזריקים באזור, שהוא מוריד את הדלקת של הפיסטולה כדי שהפיסטולה יתרפא בעצמו אחר מכן. הפלוסים ומינוסים של כל אופציה כמובן צריך להסביר למטופל. הכירורגיה הוא קצת יותר מסוכן בחינת לנגוע בשליטה בסוגרים עצמם. בוא נגיד הדבק או בוא נגיד את התי גזע, הוא לא מסכן את הסוגרים עצמם, אז הוא יותר קל. ואחוזים של הצלחה זה משתנה מאופציה לאופציה. וזה צריך לשבת ולהיות מה הכי מתאים לכל מטופל.
תודה רבה שתיארת לנו את כל האופציות הטיפוליות. אתה יכול להסביר לנו קצת על היתרונות והחסרונות של כל אחד מהאופציות האלו?
אז בהחלט, אחד מהחסרונות הקשות של הכירורגיה, שזה יכול לפגוע בסוגרים, ואז יכול לפגוע בשליטה עצמו, וזה כמובן מה שאנחנו רוצים ממש למנוע מזה. האופציות אחרות, שזה לא פוגע בסוגרים, אמרתי קודם על הדבק, בוא נגיד דוגמה, הוא די ירד מאופציות, גם ההמלצות בעולם קצת ירדו, כי ההצלחה לא כל כך קבועה, אבל הוא לא פוגע בסוגרים, כמו התי גזע, גם התי גזע לא פוגע בסוגרים, הוא מאוד חדש בשוק, אבל ראינו בזמן האחרון הצלחות טובות, שזה כמובן יתרון, שזה גם לא פוגע וגם יכול להיות עם הצלחות הטובות יותר. לפעמים גם רק לשים את הניקוז, להרגיע את כל האיזור, המון מטופלים מרוצים מזה, וזה נותן איזושהי אופציה בה. בעתיד השאלה תהיה איך לשלב את התרופות יחד עם הניתוחים, יחד עם כל האופציות כמו תי גזע ומה שיהיה הלאה, וזה אנחנו צריכים לראות בשנים הקרובים.
יש לך דוגמה מהקליניקה שאתה רוצה לשתף אותנו? בא.
יש כמה וכמה, יש לי אחד מטופלת שבאמת היא הייתה מאוד מתביישת מהמצב. לא רצתה בסוף ללכת לעבודה, לא רצתה לצאת לזוגיות, כי גם שיש את הפרשות, ואתה חושב שיש ריח, וכולם יודעים שיש את הפיסטולה עם הריח, חושבים שאם היא הולכת כאילו לזוגיות, ויראו שם את הלכלוך שם בתחתונים או בפדים, כאילו אף אחד יוצא אותה, ובסוף לאט לאט עשינו לה שלושה ניתוחים בסוף, הראשון ושני לא הצליחו, הניתוח השלישי על ידי איזשהו, אחד מהטיפולים החדשים יותר, עבד לה מצוין. הפיסטולה שלה כרגע סקורה, והיא התחתנה לפני חצי שנה וממשיכה עליה בחיים. אז יש תמיד סיפורים טובים והצלחה, וזה לא נדירים, זה מתחיל להיות יותר ויותר נפוץ, ובאמת צריך להיות ממש חיובי.
אז זה סיפור ממש מעורר השראה שנותן המון תקווה, ואני מבינה שגם בקליניקה שלך אתה צריך להיות גם מאוד פסיכולוג כשאתה יושב מול אנשים.
אני תמיד אומר שהכירורגיה, במיוחד פרוקטולוגיה, באזור של פי הטבעת, זה 50% כירורגיה ו-50% פסיכולוגיה.
אבל קלטתי.
אין ספק שגם צריך אומץ מהמטופלים. צריך להבין שאני מאמה להם, הטיפול הראשון לא תמיד מצליח, הטיפול השני אולי לא מצליח. צריך המון סבלנות וצריך המון כוח.
ורגישות.
רגישות ולאט לאט, כאילו, אבל תמיד צריך להיות כזה חיובי ולהסתכל קדימה מה אפשר לעשות.
ובסופו של דבר, סגירה של הפיסטולה זה דבר שהוא אפשרי עם הניסיון שלך, אם אנחנו רוצים להעניק תקווה למי שמאזין לנו?
תמיד, תמיד צריך תקווה. המון פעמים יש פיסטולות שזה טווח קצר, יש פיסטולות מאוד מסובכות. באמת, יש אנשים שזה באמת הורס את האיכות חיים, הפיסטולות. אז צריך מאוד לזהה ולדבר יחד מה הציפיות. הציפייה אצל בן אדם אחד יכול להיות באמת סגירה לחלוטין של הפיסטולה, וזה אפשרי. ציפייה של בן אדם אחר יכול להיות קודם כל להשתלט על הסימפטומים, כאילו להפסיק את ההפרשות דרך הנרתיק אם זה אישה. בשביל גבר שהוא לא צריך להחליף פדים, או גם אישה כמובן, 10 פעמים, 15 פעמים ביום, כדי שיהיה איזושהי שליטה חזרה על האיכות חיים. אז כל אחד צריך להסתכל מה הצפי, מה הציפיות, אבל תמיד צריך תקווה, כי יש טיפולים, ובאמת אפשר להגיע לאיכות חיים טוב. התקווה תמיד זה לסגור את הפיסטולות, לפחות לרפא את הסימפטומים, או לשפה את הסימפטומים, הייתי אגיד. גם צריך לזהב, אני לא רוצה להגיד משהו נגד הסושל מידיה שלנו היום, אבל צריך מאוד לזהב מפורומים, מצ'אטים, כי באמת אנשים שסובלים ואין להם ריפוי, מאוד מאוד קשה להם, וזה פוגע באיכות חיים, ותמיד מדברים על זה. המון מטופלים שכבר הפיסטולה עברה, נסגרה, הם ממשיכים בחיים נורמלית, וזה לא מפריע להם, הם כבר לא מפיעים ולא תמיד כותבים, אז צריך תמיד כאילו לקחת את הכל מה שקוראים בפרופורציה. ויש אין סופי של מטופלים שהפיסטולות שהרס להם את החיים נסגרו כבר, וממשיכים עליה בחיים ומסתדרים די יופי. לפעמים אנחנו לא מצליחים, ואני אומר את זה, מרים ידיים, לפעמים הפיסטולה היא כל כך קשה, צריך להגיע ממש לחיצון, לניתוחים מאוד מורכבים וקשים, אבל גם כן. צריך להגיע תמיד לאיכות חיים טובה, ויש דרכים לעשות את זה.
אז מה שאני מבינה ממך זה שהצעד הראשון זה בעצם להתגבר על הבושה, להיות אמיצים, להרגיש שאנחנו חייבים לטפל בכאב הזה שמדיר שינה מעינינו, ולצאת לרופא, לחירוג הקולורקטלי במקרה הזה, ולהתחיל את תהליך הבדיקה, כי תמיד יש תקווה, וכדאי לנסות ולהתחיל ולבדוק, ויש, כמו שאתה אומר, מקרים שהסתיימו בריפוי, וכדאי לבחון אותם.
בהחלט. ואתם יושבים במרפאה אצל הפרוקטולוג, או החירוג קולורקטלית, אתה יושב שם ואתה תראה עוד אנשים יושבים, אני כאילו מבטיח לפחות 50% של אנשים גם יושבים שם עם פיסטולה. אז באמת, הבושה לא צריך להיות הכי חשוב כאילו לבוא ואז אפשר לטפל.
איזה כיף לסיים את השיחה הזאת עם כל כך הרבה תקווה עבור המטופלים שאנחנו מקווים שבאמת יגשו, יקבלו טיפול ויגיעו לריפוי עד כמה שאפשר.
שאני תמיד דומה שכולם יהיו בריאים שאני יכול לצאת לפנסיה.
אמן. אמן. תודה רבה לך, דוקטור וייט. תודה רבה על כל המידע המקיף והמשמעותי. מאזינים ומאזינות יקרים, תודה שהייתם בשיחה החשובה הזו על פיסטולות פריאנליות במחלת קרון. אנחנו מקווים שתמצאו את המידע הזה מועיל.
עד כאן בפרק זה של מדטוק, הפודקאסט מבית תקדע ישראל. אם אתם מזהים את התסמינים שהוזכרו בשיחה, אדמומיות באזור הישבן, אור מגורה, גירוד או עקצוץ, נפיחות באזור הישבן, כאב אז, העלול להחמיר גם בישיבה, בעשיית צרכים ובמאמץ כמו תנועה או שיעול, קיבים, פצע פתוח על פני האור, הפרשות מרובות, פיסטולות עלולות להפריש מוגלה, תוכן מאי או דם. אנא, פנו לרופא גסטרו המטפל בכם, או לחירוג קולורקטלי. מידע נוסף זמין באתר העמותה הישראלית לקרון וקוליטיס, ובאתר האישי של דוקטור איאן וייט.